עכשיו אנחנו בהלכה ב' בהלכות חנוכה, פסקה ב'. גם נר חנוכה 484. דיברנו על המצווה של נר חנוכה למטה מעשרה תפחים ברשות הרבים, בתפח הסמוך לפתח, כי עיקר הסתרא אחרא למטה מעשרה תפחים, בגלל שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשר התפחים, לכן העיקר של עולם העשייה נמצא שם, וזה מקום של אחיזת קליפות בדרך כלל. בחנוכה יש מין אומץ מיוחד שצריך לרדת למקום הזה, הנמוך, כדי להאיר דווקא שם, להתגבר ולגבור על הקליפה. והזכרנו גם מה שמובא בזוהר הקדוש, בגלל זה גם המזוזה מצטווינו להניח אותה, לקבוע אותה דווקא בפתח כדי לגרש את הקליפה. ונר חנוכה הוא דומה למזוזה בצורה שונה, אבל גם הוא בפתח. גם נר חנוכה מרמז על הרוח חיים של הצדיק, שעל ידי זה מתגברים כנגדם אם הוא צדיק גמור. כי על ידי עריכות הנשימה, על ידי זה הוא קיום השכל. בפשטות, כשיש נשימה עמוקה, מגיע חמצן למוח. זאת אומרת, כל הנשימות הקצרות הן לא בריאות לבריאות, הן לא טובות לבריאות. כדי שהמוח יקבל חמצן, הוא צריך נשימות עמוקות. האדם צריך לנשום ממש. ונר חנוכה זה רמז לרוח הזאת, לרוח חיים של הצדיק. כלומר, אם באמת הצדיק מדובר על צדיק גמור, אז הוא מקיים את השכל על ידי נשימה ארוכה. הנשימה היא בעצם סוד הנשמה, וזה המדרגה שהיא אנטי עולם המדמה. כלומר, מדרגה של בניין שכלי אנושי, כמו שהוא אמר בהתחלה, שעיקר של חנוכה זה להוציא את עצמו מן המדמה, שהוא כוח הבהמיות, כדי להיכנס, לעלות אל השכל. אז עכשיו הוא ממשיך, כי השכל הוא בחינת פתילה, הדולקת על ידי השמנים שבגוף. הגוף זה כמו שמן, מלא שמנים, השכל הוא הפתילה, זה עדיין לא האור, כן? זה רק החומר. ועיקר קיום השמנים שבגוף על ידי הנשימה. כאן הוא נותן גם מנגנון בריאותי חשוב מאוד, שברפואה לא מדברים הרבה על הדבר הזה, אבל ברפואות אלטרנטיביות מדברים על העיקרון הזה, על החשיבות של נשימה עמוקה, שהנשימות הן חשובות מאוד לגוף. ואדם שלא מרגיש טוב, הנשימות שלו קצרות מאוד. אדם שבדיכאון, הנשימות שלו כמעט אינן נמצאות. הוא נושם אפילו לא שמינית ממה שצריך. זאת אומרת שהוא מייבש את מוחו, אין חמצן מגיע למוח. ולכן הנשימות הן חשובות מאוד. כי אם מלא כנפי ריאה, דנשבין על ליבה, הווה ליבה אוקיד, כל גופה. אם לא היה כנפי ריאה, לא היה נשימה, לא היה אוויר שמקרר את הלב, הלב היה שורף את הגוף, וזה בחינת נר השם נשמת אדם, נר השם, נשמת אדם. מה זה נר השם? הנפש ורוח, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בבסיס. נשמת אדם. הנשמה זה החלק שאדם צריך לפתח. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נפש ורוח כבסיס, ועלינו לפתח את המדרגה שנקראת נשמה. שעיקר קיום נר השם, דהיינו השכל, ונר השם זה השכל, השכל זה הפתילה, הגוף זה השמנים, השכל שלנו זה הפתילה, שאותה צריך להדליק כדי להביא אור. הוא על ידי הנשימה. נשימה זה דבר חשוב מאוד, והנשימות העמוקות, כן, מכניסות חמצן למוח, וזה מה ששומר בעצם גם לקרר את הלב, שהלב לא יבער, שהלב לא יתחמם יתר על המידה. שעל ידי הנשימה שהוא עריכת הרוח של כנה הריאה, אזי הריאה מנשב על הלב ומקרר חמימות הלב. ואזי מתקיימים השמנים שבגוף, כלומר צריך לדאוג מאוד מאוד לנשימות עמוקות, כדי לקרר את כל המנגנון הפנימי של הלב, ולא לשרוף אותם, כי אם לא אתה שורף את כל השמנים של עצמך, ואינם משרפים בחמימות הלב. כן? כלומר, לקיים את השמנים ולא לשרוף אותם. ואזי עולים השמנים אל המוח ומתקיים השכל. זאת אומרת, צריך להשתמש בשמנים האלה, כי השמנים הם הערובה לזה שיהיה אור, שיהיה נר דלוק. שהוא נר השם הדולק על ידי השמנים שבגוף. כן? אז כל האדם הוא בעצם שמן אחד גדול, השכל שלו זה הפתילה, ושמן ופתילה, עכשיו צריך להדליק את זה, וזה אור התורה, אור הלב, אור החמימות, אור הדעת, כן? כל המנגנון השכלי, שהוא משתמש בכל החלקים שבגוף כדי להעיר את שכל האדם. שהוא נר השם הדולק על ידי השמנים שבגוף, כמבואר כל זה בער היטב במאמר פתח רבי שמעון ואמר, עת לעשות לשם. עיין שם, וזהו בחינת נר חנוכה, שאנו מדליקים נר של שמן. כמובן, אפשר להדליק נר אחר, אבל הנר של השמן הוא הנר המעולה. ואנחנו עושים פה על דמיוני למה שקורה בנו. כלומר, לא צריך להבין, כן, שנרות חנוכה זה דבר חיצוני למציאות שלנו, אלא להפך, זה אנחנו. אנחנו בחוץ. איך שאנחנו נראים בפנים, אנחנו עושים פועל דמיוני בחוץ. זה בחינת נר השם. צריך לחשוב שאתה מדליק בעצם את עצמך, את כוח השכל. אתה מאיר, אתה נושב. וזה בחינת כוח המשכת הרוח חיים. כן, זה להשתמש ברוח החיים של הצדיק. דהיינו עריכת הנשימה של הצדיק. כל פעם שהצדיק נושם נשימה ארוכה, בעצם כל התלמידים יונקים מאותה נשימה. כשהצדיק במרכאות מפסיק לנשום, אז כל התלמידים גם הם מפסיקים לנשום. כי הדלקת הנר בחינת נר השם. זה בחינת עריכת הנשימה, אז להדליק את הנר זאת הבחינה. כלומר, איך אנחנו עושים... מתרגמים את זה במציאות על ידי הדלקת נר. כלומר, כשאתה מדליק את הנר, הרי הנר לא יכול לבעור, לשרוף, אם אין חמצן. זה אותו דבר אצל האדם. האדם שלו מביא חמצן למוח שלו על ידי נשימות נכונות, אז הנר גם כן אצלו לא יכול לדלוק. כי על ידי עריכת הנשימה דולק נר השם. זה הולך ביחד. הנשימה והנר, האוויר, כן, מבחינת הרוח, חיים והנר, זה הולך ביחד. וזה הנשימה אצל האדם. ועל ידי עריכת הנשימה, כלומר נשימות ארוכות של הצדיק, אנו עומדים כנגד הרשעים, יש לנו כוח עמידה. כוח עמידה נגד הקליפה. לכן שאלנו את השאלה, איך יכול להיות שאנחנו מדליקים במקום של הסתרה אחת, למטה מעשר הטפחים? הרי מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשר הטפחים. אז זה עולם העשייה, אחיזת הקליפות, מקום הקליפות. זה בזכות הנשימה של הצדיק. כלומר, בחנוכה הקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיק באופן מיוחד. כל חודש כסלב זה כיסא ללמד וו צדיקים, כסלב. ולכן הצדיקים בעצם מופיעים ביתר סף, ביתר עוז. בחודש כסלב. זה חודש מיוחד להארת הצדיקים. גם החודש הזה הוא החודש שמאיר בפעם הראשונה מתחילת השנה, כי הכל היה דורך, הכל היה הולך לכיוון הלילה, ומכסלב והלאה אנחנו חוזרים בעצם לאור, יתר דיוק בחנוכה. בחנוכה אנחנו, האור מתחיל להתגבר בחזרה לחושך. אז זה סוד הצדיק. הצדיקים מופיעים בחנוכה, הצדיקים מופיעים בחודש כסלב, מצד אחד זה כיסוי ללמד וב, מצד אחד זה כס ללמד וב. כלומר, אפשרות גילוי. וזה בחינת הנס של חנוכה, כי מלכות יוון הרשעה תימאו כל השמנים ומצאו צלוחית של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק רק יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים. כן, אז זה כמובן הדברים ידועים, כבר למדנו אותם שיש כאן מנגנון של של, של נקודה פנימית שלעולם לא יכולה להתקלקל, זה נקרא פח שמן, ולמרות שכוח יוון, שזה כוח החיצוניות, מנסה לקלקל את המצב הזה, הכוח בכל זאת מתגבר על החולשה, האור מתגבר על החושך, ואותו אור מיוחד אחד, צלוחית, פח, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, הוא זה שבעצם יוצא וגובר על כל הקליפה שכבר מתאחזה בכל המדרגות. הרי כשמגיעים לצלוחית השמן הזאת, לפח השמן הזה, הכל כבר תמה. הם תימאו כבר את כל השמנים. את זה הם לא יכולים לתמה. זה נקרא פח שמן אחד, חתום בחותמו של כהן גדול, נקודה נשמתית פנימית מאוד, שאי אפשר לקלקל אותה. כלומר, תמיד נשאר אותו כוח ייחודי, מיוחד, שהוא כוחו של הצדיק, שהוא נקרא פח שמן. חתום בחותמו של כהן גדול, כהן גדול כאן זה קודש הבריחו כמובן, שאי אפשר לקלקל את המדרגה הזאת. ומשם להפך, משם אנחנו יונקים בחזרה ומתגברים על הכל. כלומר, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, עד שיתחקו אותנו אל הפינה, ברגע שנגיע אל הפינה, אנחנו נגיע תמיד אל תוך פח השמן הזה. תמיד נמצא אותו, כן? והוא נמצא בקודש הקודשים כמובן, הוא נמצא לפנים, גנוז, אבל כשדוחקים אותנו מכל צד, בסופו של דבר אנחנו חוזרים לפנימיותנו, ושם אנחנו מוצאים את פח השמן, ומשם מתגברים בחזרה, יכולים להאיר באופן אינסופי, סוד 8. לא רק 7. כלומר, מאירים מעבר למדרגה טבעית. כי מלכות הרשעה, כשמתגברים על ידי עריכת הרוח שלהם, גם להם יש את המנגנון המקביל לעריכות הרוח שיצא לצדיק, להבדיל, שהוא בחינת רוח שערה, אצלם זה רוח שערה, ולא רוח הקודש, כמבואר שם, אזי הם מטבעים כל השמנים שבגוף. אז הרב כאן חוזר לבחינה של הגוף, הכוח השלילי שורף את האדם, מיני ובה. כלומר, האדם נשרף בעצמו על ידי כוח החיצוניות שלו. יווני, כן, זה במילה חיצוניות, יש את המילה יווניות. כן, יוון זה דבר חיצון.
זה הפנימיות של המילה חיצוניות.
מה?
יווניות זה הפנימיות של המילה חיצוניות.
נכון. זה המילה חיצוניות בנויה מיוון, כי עיקר יוון זה חיצוניות. כלומר, אפשר להיות יווני יהודי. חס ושלום. אדם שלא מתעסק בחיצוניות, כן? ולוקח רק את חיצוניות הדברים, זה בעצם כוח יוון. לכן כתוב, רצו לשקחה מתורתך. זה מי שמשתדל לשקח או להשקיח, קוראים בנוסחאות, כן? בנוסחים, את תורת השם מהאדם. לא את תורת האדם, תורתך. זאת אומרת, את התורה הפנימית. יש השתדלות למנוע מהאדם להתחבר אל התוכיות שלו. והוא מתחבר רק אל החיצוניות. זה אומר שבעצם הוא משתמש לצורכו. זה נקרא גנבת מלכות השם. חז"ל ראו בזה סימן באותיות י' שמתארכת והולכת לבב, שמתארכת והולכת לנו, יוון. כלומר, זה משיכת אורות אלוקיים לצורך עצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא עובד את האדם חז ושלום. זה יוון. זה משיכת אורות. משיכת אורות החוכמה בלי מידות, בלי חסדים. והאדם צריך להתגבר על הדבר הזה, צריך לשנות את המדרגה הזאת, ולדעת שהוא עובד את השם, לא שהשם עובד אותו. כן? אז זה בעצם בית המקדש. בית המקדש הופך את המנגנון הזה ולכן הוא נקרא נוי. כן, נוי זה הפך יוון. זה להפך, עולים כלפי היוד העליונה, זאת אומרת חוזרים ונותנים לקדוש ברוך הוא את הכבוד ואת המלכות, כי המלכות שלו ולא שלנו. לכן זה הבניין, כי עיקר קיום השמנים שבגוף על ידי עריכת הנשימה. ועל כן כשהנשימה היא מן הקדושה, אזי כל השמנים שבגוף קודש. אני רואה שהשיר נכנס. ולהפך, כשמתגבר חס ושלום הרוח והנשימה דקיפה, אזי הם מתמאים חס ושלום כל השמנים שבגוף שקיומם על ידי הנשימה. אז כאן אנחנו מדברים בעצם על נשימות. רבי נחמן אומרים עליו שהוא אומר על עצמו, כן, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זאת אומרת שהוא מכנה עצמו בעצם גם כן אש, גם כן בניין של אור. זאת אומרת, אני כאן אני שומר על האומה הישראלית עד ביאת המשיח ועד בכלל. זאת אומרת, אל תדאגו, יש אור, יש הערה שממשיכה מכוח הצדיק. איך אנחנו גורמים להערה הזאת שתבער באמת? על ידי שאנחנו נותנים לאור הזה את החומר שיכול להבעיר, חומר בערה, כלומר שמן. ושמן זה חוכמה. כלומר, אנחנו צריכים לייצר שמנים. איך מייצרים שמנים? ראינו את זה בנבואה של אותה אישה. כן? על ידי הבאת כלים. כלומר, אומר לה הנביא, לכי אצל השכנים ותביאי כמה כלים שאת יכולה ותכניסי אותם לבית. מה הרמז? כמה שיש כלים יותר, האור מתגלה יותר. כשקלו הכלים, קלה השמן. כלומר, יש לך שמן, יהיה לך תמיד שמן לפי הכלים שלך. כמה שתרבה, תרחיב את הכלים שלך, תחזק את הכלים שלך, גם השמן שלך יגבר. ואם יש שמן, אז יש פתילה כבר, ויש אש, ויש אור, יש להבה. לכן כל הדבר הזה תלוי, אחד תלוי בשני, זאת שרשרת, והכל בנוי על אותה נשימה. הנשימה היא חשובה, כי היא מכניסה חמצן למוח, ולכן זה גם שומר על הפתילה. אז לכן צריך לנשום נשימות עמוקות.
בבקשה, יש לי טיפול אחד שעושים בשמנים אורומטיים, וזה ממש יוצא חיסון מאוד טוב.
כן.
עושים טיפול של אבא שלי בזמנו, עשה טיפול של שמונה מפגשים כאלה של שמנים אורומטיים, ואחר כך הוא היה לפעמים חולה בזה, לא היה חולה. תקופה ארוכה מאוד, היה לו חיסון מאוד טוב. הוא ממש, זה ממש מרגיש לי.
כן. כן, יש, בוודאי, יש כוח בשמן. יש בעולם שלנו כמה אלמנטים חשובים ביותר, היין, כן, השמן, זית, כן, שמנים. יש מנגנונים יותר חשובים ממנגנונים אחרים, מנגנונים שהם בסיס כמעט לכל הבריאה, ואחד מהם זה השמנים. זאת אומרת שדרך השמנים אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, הם התנאי, כן, לאש הפנימית שלא תשרוף את הגוף על ידי גם כן נשימה עמוקה וטובה.
אה, כמה בצדיק, כמו כן הוא עושה עניינים של שם.
כן.
זה שהאחותי לפעמים הייתה הרבה לשם, עושה אמבטיה של שם.
נכון, נכון. יש לו, יש איזה גם כן אישה ששולחת לו גם היום דברים, כן, כל מיני שמנים למיניהם, כדי לשמור גם כן על הבריאות הזאת.
צריך להיות,
אם
צריך משהו, תגיד לנו.
כן. כן, בסדר. כי בעריכת הנשימה שלהם, הם בולעים ממש את מי שאינו צדיק גמור. כלומר, זה חז ושלום בצד השלילי. נשימה זה דבר בולע. כן, אתה אוכל משהו מבחוץ. כן, אתה מכניס אוויר. אז חז ושלום יש איזה מין מלחמה של נשימות. יש נשימות של קליפה ויש נשימות של קדושה. מי מכניס את מי אל עצמו? מבחינת צדיק ממנו בולע. ועל כן הם מתמאים חס ושלום כל השמנים שבגוף. צריך להיזהר מאוד שהנשימה לא תהיה בליעה של דבר רע, שחז ושלום הנשימה לא נכונה, ואז כל האש של הלב, החום של הלב, שורף את כל הגוף, שורף את כל השמנים. בשביל זה נושמים עמוק. כן? חייבים לנשום, להכניס אוויר, ובצורה נכונה, שוב פעם, מי שלא בריא, לא נושם כמו שצריך, הנשימות שלו הן לא נכונות, הן קצרות מאוד וקטנות מאוד. וככל שאדם הוא בדיכאון יותר, הוא כמעט לא נושם, הוא לא שם לב בכלל. ואם זה ממשיך ככה הרבה הרבה ימים, החמצן לא מצליח להגיע למוח בכלל. ואז כל הגוף שלו בעצם נשרף, הוא אוכל את עצמו מבפנים, כן? מכוח הזה שהוא לא יודע לנשום ולא יודע לקרב את הבחינה שלו.
אבל אנחנו,
בטבעיות
שלנו, לא נושמים
עמוק,
נכון?
זאת בעיה, זה לא הטבעיות שלנו.
אם אתה באמצע פעולה, אתה נושם עמוק?
כן, להפך. כשכמה שאתה יותר מתאמן, כמה שהנשימות שלך, פתאום אתה מרגיש אותן. אדם מתאמן, אדם רץ, כל הריצה שלו, ממה זה בנוי? רק מנשימות. אדם שלא יודע לנשום, הוא ירוץ קילומטר, הוא ייפול, מת. לא יכול לעשות שום דבר.
תהליך שתכנסו
נכון. כל הבניין של אדם שיודע לרוץ, שיודע להתאמן, שיודע כל דבר, כל ספורט, לא חשוב, כל פעילות, זה רק עניין של נשימה.
כשאתה אומר כל דבר, לא רק ספורט, גם למידה.
נכון, לא, אבל את אומרת לי כשהוא בתנועה. אני אומר לך עכשיו עוד יותר. כשאתה לומד, אתה לא מרגיש את זה. אבל כשאתה זז, אתה עוד יותר מרגיש. כן. אז הנשימה היא דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך להבין שזה סוד להכניס את הדברים את האוויר הזה לקרר בעצם את כל הגוף. לכן הם השמנים של השכל, כל אלה שמנים של השכל, אנחנו כמו נר, ועל ידי שמתגבר חז ושלום על ידי הרוח והנשימה שלהם, כלומר במקום נשימה דקדושה, יש נשימה חז ושלום של קליפה, זה נקרא רוח שערה, אחר כך כשגברו עליהם מלכות בית החשמונאי וניצחו, אז מה זה בית חשמונאי שגבר? זה נשימה של קדושה שגברה על נשימה של קליפה. אז הם מצאו את הפח שמן הזה, את הצלוחית, קורא לזה צלוחית, כן, פח שמן. והיינו שמצאו אחר כך עיקר הכוח שמשם התגברו על מלכות הרשעה. כן, מה זה עיקר הכוח? מה הם מצאו בעצם? הם מצאו עוד פעם שמן. הם לא מצאו משהו אחר. הם לא מצאו איזה... הם מצאו את החוכמה, הגנוזה. הייתי מתרגם את זה היום, הם מצאו ספר זוהר. בסדר? כלומר, בלי ספר הזוהר, הם לא יכלו להתגבר על חוכמת יוון, כי חוכמת יוון היא לוגית. ולכן, בלי תורת הקבלה, שהיא מדרגה שיכולה ללחום נגד מדרגה כזאת, אוכלים אותך. כלומר, היום תשים אחד מול השני, פילוסוף יווני, ובן אדם שלא לומד סוד, הוא יכול לבלוע אותו. מי יכול להציל ממדרגה חכמה כזאת? יש חוכמה, יש חוכמת יוון, זה קיים, רק פנימיות התורה.
או מקובל, או שייך לפשוטה.
כן, נכון. זה אותו דבר.
זה נכון.
זאת אומרת, אי אפשר ללחום מבחינה שכלית להישאר באותה רמה עם בן אדם כזה. יש מנגנון שיכול לעבור אותו, שיכול לגבור עליו, והוא בעצם פח השמן. כלומר, ספר הזוהר.
אולי הם מצאו את ספר הזוהר, ואתה מסביר כל מה שיש כלי ואור.
כן.
הם לא כלים לקבל את ספר הזוהר, אז למה הם מפחדים מהם בעצם? זה לא שהם כלים
לקבל את ספר הזוהר. רק ספר הזוהר יכול לשרוף מנגנון כזה. כלומר, לעמוד איתן מול איום. אני אתרגם את זה במילים פשוטות. החיצוניות היום חזקה מאוד, נכון? זהו, זה יוון. זה חיצוניות החיים. מי שולט היום בחיים? החיצוניות או הפנימיות? זה המלחמה, זאת המלחמה. זה מלחמה של חיצוניות נגד פנימיות. מעטים ביד רבים ורשעים ביד צדיקים, כל זה אותו עניין. אנחנו מדברים רק על דבר אחד, על מי בעצם מחזיק את העולם, החיצוניות או הפנימיות, יעקב או עשיו. זה אותו דבר. אז מה צריך? צריך את שניהם, אבל יעקב לוקח את הדברים. שאלנו שאלה בשבת, למה עשיו לא לקח את שניהם? הרי כמו שיעקב לקח את שניהם, הכל כל יעקב והידיים מידי עשיו, גם עשיו היה יכול לעשות את זה. הכל כל יעקב והידיים מידי עשיו, אז הוא כבר עשיו.
הוא לא רצה.
לא שהוא לא רוצה, הוא לא יכול. כי אי אפשר לקחת את החיצוניות ולקבל פנימיות. אבל מפנימיות אפשר לקחת חיצוניות.
זה כולל את הכל, הפנימיות כולל את החיצוניות.
רק יעקב יכול לעשות את זה. זה לא יכול לבוא מעשיו. זה היה סתם זיוף. אז רק יעקב שהוא פנימיות יכול להתלבש מדי פעם בלבושים כן של חיצוניות. זה הסוד. כלומר, אנחנו לא שוללים את החוכמה הזאת, אבל אנחנו מקדימים לה את תורת השם. ואז אתה יכול לקרוא, אם אתה רוצה להבין מה זה חוכמת יוון, אבל בתנאי שיש את חוכמת התורה שהיא קודמת לזה, והיא בכלל לא באותו מדף. זה מדרגה אחרת, זה לא עוד חוכמה.
כמו שמעת את השיעור שפעם רבות על בית גנזה אצל עמרה, בדיוק אותו רעיון על יוסף, שעד במצרים לכאורה נניח מתחת לעשרה טפחים, ואז בכוח החוכמה שזה אביב, ששם היסוד של החוכמה מגולה, אז בהתבטלות שלו, אז נשרף כל הקליפות, יש פוטיפר וכל זה, אז הוא יכול לנוס, להשאיר את הלב
שם. נכון, לצאת ולבעור, כן, זה יוסף, דרך אגב, בקבלה, המנורת חנוכה, נר חנוכה, החנוכיה זה יוסף.
שזה ראיתי כמו איפה שזה כתוב ציון ויוון, בעצם הכוח הזה.
נכון, זה הכוח, זה הצדיק של גובר על יוון, זה ציון. כלומר, המנגנון של יוסף הצדיק זה בעצם שריפת הקליפה. לכן יוסף הוא זה שמסוגל לרדת למצרים, לקליפה. זה הצדיק, הצדיק שמסוגל לרדת למטה מעשרה תפחים ולא למות, אלא להפוך גם שם למלך. כלומר, פח השמן זה יוסף. כשמצאו את יוסף במצרים, שחשבו שהוא כבר מת, זה תימו את כל השמנים. כשמצאו את יוסף, כשיוסף יתגלה, זה פח השמן, שלא רק שמצאו אותו, אלא שהוא הפך להיות שם הבוס. והוא הדליק יותר משמונה ימים, כן? הוא מאיר את כל האחים בחזרה. הוא מחזיר את האור לישראל. אז לא לשכוח, יוסף הצדיק זה בחינת נר חנוכה, זאת הדבר. כן, הוא בחינת שמונה, היסוד זה שמונה, ברית מילה זה ביום השמיני, הכל אותו סוד. כן, חשמונאים זה השמונה, זה הבניין של היסוד, זה ברית מילה. כלומר, כל חנוכה תלויה בברית, זה מה שהם רצו לבטל, היוונים, אחד מהדברים, זה ברית מילה, שבת וחודש. נכון? אז זה אותיות משיח, כן? זה הבניין של המילה חודש ושבת. כן? משיח. אז כל הבניין הזה הוא בניין של התפתחות של הצדיק.
מילה שבת?
מה?
מילה שבת? חודש.
שבת, חודש, מילה. כן? מים שינחי, משיח. זה שקורת משיח, נכון? מדליקים, שמונת. ימי חנוכה. אני חושב שזה היה החידוש של הרב עובדיה יוסף. שאילתה. אז זה מלכות הרשעה של כוח הצדיק צריך להתגבר עליה. דהיינו עריכת הנשימה דקדושה שמקבלים מן הצדיק שעל ידו השמנים של השכל קודש. וכהן גדול זה בחינת הרב דקדושה. כי הוא גדול מאחיו. למה קוראים לו כהן גדול? מה גדול אצלו? מה זה כהן גדול?
חוכמה.
כן, מגדילים אותו. עושר, חוכמה, גובה, נוי, יופי. כן, כל זה הוא היה צריך להיות גדול מאחיו. בחינת רב, רב זה הרבה. כן, ריבוי. כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. ודרשו רבותינו ז"ל, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, כן, אז תלמד תורה אצלו. נמצא שכהן הוא בחינת רב, והוא בחינת רב חסד. כלומר, הכהנים יש להם תכונה פנימית של חסדים, וגם תכונה פנימית של זירוז, של גבורה. תלוי מה הם מפתחים. כלומר, כהן הוא מאוד 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 חסיד ומאוד מאוד עצבני. כן, זה הולך ביחד. כי כהן הוא איש חסד, זה הטבע האמיתי הפנימי שהוא צריך לפתח, וזהו שמצאו שמן שהיה חתום בחותמו של כהן הגדול. ראינו שמן קודש של השכל הנמשך על ידי עריכות הנשימה של הצדיק. אז זה המודל שלנו, כן? הכהנים זה מה שאנחנו צריכים להיות בסופו של דבר, ממלכת כהנים. אז בינתיים יש לנו את זה בקטן, בכהנים שלנו. אבל כל האומה צריכה לעלות למדרגה הזאת, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. דהיינו שהיה חתום בקדושה בלי מגע זר. אז זה הכהן, הכהן הוא בן אדם שלא קשור הרבה לעולם, נכון? הוא לא מתאמה בתאומת מת, וככל שאתה גדל בכהונה, עוד יותר. כן, כהן גדול, אסור לו להתחתן עם אלמנה. למה? כי אסור לו להתעסק עם משברים של העולם הזה. כלומר, להתחתן עם אלמנה זה להתחתן עם משבר. אסור לו. אסור לו להתחתן עם אישה גרושה. כלומר, כל אדם שעבר משבר בחיים, הכהן הגדול לא מתקרב אליו. אסור לו להתאמה בתאומת מת, כלומר אין לו קשר עם המוות, הוא כל כולו חיים. זה מנגנה אחרת, מנגנון אחר, אין לו אדמה.
קשה למצוא לו כהן.
מה?
קשה למצוא לו כהן.
כן.
כי אין דבר כזה,
יש נשים דעתם קלה, בקו. תמיד חושבות להתחתן, כן, אז זה בסדר.
לא אין דבר כזה, אבל הם כמו מגיל קטן, הם כל הזמן מדברים על מחשבים, על משברים, על עניינים, יחסים עם ההורים, אז כל אחד עובר משבר קטן.
נכון, אז הכהן הגדול הוא בעצם, צריכים למצוא לו אישה מיוחדת. הוא חי בעולם שבלי משברים. זה הכהן, אין לו אדמה, אין לו קרקע, אין לו דברים של העולם הזה.
אתה מדבר איתי על זה, אני רואה כאילו ימים של פעם. לא את העולם
המודרני שלנו. כן, את צודקת שקשה לראות את זה היום, אבל זה קיים. זה קיים. יש בחינות כאלה, יש בחינות עליונות מאוד, יש אנשים מיוחדים מאוד בדור שלנו. כן, צריך לשלוף אותם, לראות אותם מהכללות. כן, לא רואים כשמסתכלים בגדול, אבל כשנכנסים בפרטים רואים שיש אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שיכולים בהחלט, אנחנו מסוגלים להרים את כל הפרויקט הזה היום. יש אנשים היום שמוכנים לזה. ממש בפשט של הדבר. כן.
אמן. אמן.
אמן. למשל, הצדיק שלנו, רבי משה אהרון הכהן, הוא כהן גדול. אם יש בית מקדש היום, אפשר לשים אותו כהן גדול בלי שום בעיה. והוא במנגנון ממש כזה. זה איזה פח שמן, שחתום בחותמו של כהן גדול. זה כולו קודש. אין משהו אחר. אוכל מצות של פסח בתוך תה. כל היום. אין שולחן, אין כיסא, יש מיטה ואיזה מין שרפרף קטן שעליו הוא לומד.
אין בית.
כן. לא יודעים איפה נמצא בכלל. מנגנון שלא מציאותי בכלל. ולא סתם, יש לו שם, שם מיוחד. משה אהרון הכהן בן שאלתיאל ובתיה. כן, ממש משה רבנו. כן, בתיה מצאה אותו.
טוב, שם השם טוב.
כן. כי הצדיק הוא כולו טוב.
שם בריא.
ואין להרע שום אחיזה בו, למרות שהוא בוכה כל הזמן. מה זה בוכה כל הזמן? יש לו צער על עם ישראל כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל מכתב שלו זה דמעות על עם ישראל. ואין יכולת למלכות הרשעה לטמך חס ושלום שמן של צדיק גמור על ידי עריכת הרוח שלהם. כי צדיק גמור אינו בולע. כלומר, מה הוא לא בולע? הוא לא בולע את הקליפה, יש לו סינון. יש לו בירור, הוא מסנן. הוא יודע מה לאכול ומה לא לאכול. לא מאכילים אותו לוקשים. ועל ידי זה הכוח של הצדיק, דהיינו עריכת הנשימה של הצדיק, שהוא בחינת שמן קודש, כנן. על ידי זה מתגברים כנגד מלכות הרשעה, כנן, כי על ידי זה יכולים להיכנס לתוך המידה הרעה של הרשע להכניעה ולשברה, ועל ידי זה מכניעים אותו. כלומר, יש לו כוח לחדור, וזה איש שבק. כן, לחדור אל תוך הקליפה, לחסל את הכל שם בלי שיראו אותו. וזהו, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלק שמונה ימים. כי טוב הצדיק הוא בחינת כולו טוב. כולו טוב זה בחינת יום אחד. מה זה יום אחד? אחדות, כוללת. הרי הנס הוא מכוח היום הראשון. אם לא היה היום הראשון, הנר הראשון, זה בעצם הנר שביום הראשון הוא דלק. כלומר, יש מחלוקת אצל חז"ל כמה זמן היה הנס. שהרי יש לו זמן לדלוק יום אחד. אז אתה חייב להוריד יום אחד מהשמונה ימים. אז הוא דלק בעצם שבעה ימים בנס. נכון? לא שמונה, כי היה שמן מספיק ליום אחד. אז מה, איפה הנס? אלא שזה לא אחד ועוד שבע. זה אחד שנותן לשבע.
אחד.
בדיוק. זה אחד של עולם הבא. במילים אחרות, מי הוא הנר הכי חשוב בחנוכה? הראשון.
זה
נכון. השמן הראשון, היום הראשון של חנוכה, הוא הדבר הכי חשוב. הנר הראשון של חנוכה הוא הכי חשוב. למה? כי שם אתה עושה את המאמץ הראשוני להדליק את החושך. ביום השני, כביכול יש כבר כוח. אתם כבר שניים. ביום השלישי אתם כבר שלושה. זאת אומרת, לקחתם, תפסתם כבר תאוצה. אבל ההתנעה היא הקשה. בכל דבר, כן? הבזבוז אנרגיה הכי גדול זה בהתנעה.
המנבט רך. כן. אתה נכון, המנבט בכל מתחיל קשה? כן. הוא רך.
נכון. זאת אומרת שכל ההתחלות קשות, ככה אומרים חז"ל. ולכן הנר הראשון הוא הנר הקשה. הילד הראשון, זה עושה אותך אבא ואמא. הבניין הראשון הוא תמיד הקושי. אחרי זה מין רצף. לכן צריך להקפיד בנר הראשון של חנוכה ובנר האחרון. כי הנר האחרון הוא הגילוי של כולם. זה המלכות. והנר הראשון הוא בינה. הוא עולם הבא. הוא לא בעולם הזה. הוא אחד. אחד ואחד, אחד ושניים, אחד ושלושה, כן? אז. א' שנותן לזין.
אמרת שלוקחים את זה מהאור הראשון, מהאור הגנוז, מהאור נכון. של היום הראשון.
נכון.
זה קשור לאותם מלבושים שדיברת עליהם במוצ"ש?
על אותם?
מלבושים שגונבים אותם, שלוקחים אותם, זה בעצם שימוש באותו אור?
לא, המלבושים זה לא האור. המלבושים זה הכלים. כדי לגלות את האור. כלומר, כדי להתגלות, כדי שיהיה אור גילוי פנימי, צריך מלבושים חיצוניים. המלבושים הם כלים, הם כלים, כלים זה חיצוני ביחס לאור שהוא פנימי לו. אז חייבים שיהיה לבוש כדי שהאור יתגלה. ולכן לקחנו את יעקב והלבשנו אותו בבגדי עשיו. בבגדי עולם העשייה. עשיו מלשון עולם העשייה.
אז הגילוי של האור בחנוכה, עצם זה שאנחנו מדליקים את האור, זה בעצם המעשה?
זה המעשה. זה בעצם להביא אור מלמעלה. מעולם הבינה אל המלכות, אל העולם הזה, מתחת לעשרה טפחים. מקום של אחיזת הקליפות. לכן אסור להתכופף. Okay. כלומר, אתה לא יושב על הברכיים כדי להדליק אור חנוכה. אתה צריך לעמוד. ולעשות תנועה ממעלה למטה. כן, להמחיש מה קורה בעולמות העליונים. שזה אור מבינה שיורד ומאיר מתחת לעשרה טפחים. קומת היסוד. כי טוב הצדיק הוא בחינת כולו טוב, כולו טוב זה בחינת יום אחד. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. פרש רש"י שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, ואפילו מלאכים לא נבראו עדיין, כשהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, היה קודם הבריאה. זה בחינת כולו טוב. שם הוא כולו טוב בוודאי, אך עיקר התכלית הוא כשאחרי ההוויה, כשיש הוויה בעולם, ואז יש אחיזה להרע, כשמבררים ומוציאים את הטוב מן הרע, נתהפך רע לטוב. כלומר, הוא אומר כאן, זה לא חוכמה שיהיה טוב כשיש רק טוב. החוכמה זה לגלות את הטוב כשיש דבר רע בעולם.
אז את החוכמה לשאר...
זה נקרא ייחוד. כן, זה תורת הייחוד של הרמח"ל. זה לגלות על ידי החוכמה, כולם בחוכמה התברירו, כן, במחשבה התברירו. לעשות בירור ולהוציא, לגלות את הטוב, גם דווקא בעולם הזה. אז נתגלה מלכותו. כן, מלכותו בכל משלה.
מה הכוונה של זה?
הכוונה של זה זה שכל החוכמה זה להיות בעולם הזה, ולגלות את הטוב בעולם הזה, בעולם שיש בו גם טוב וגם רע.
הכוונה, כאילו האותיות.
יש הרבה כוונות. הכוונה הפשוטה זה הוויה אקי, הוויה אלוהים והוויה אדמות. כלומר, ייחוד נר. זאת הכוונה הפשוטה שחייב לעשות אותה אפילו בנר שבת.
כן, זה גם קראתי של האריזה.
כן.
אני יכול לחתור איך זה?
שם הוויה עם אקי, צירוף, שם הוויה עם אלוהים, ושם הוויה עם שם אדמות. כן, הוויה אקי, הוויה אלוהים, הוויה אדנות, ביחד זה עולה בגימטריה נר.
כשמסתכלים על זה, אפשר לראות את זה כאותיות יוד, א',
כן.
ככה, כן. לא לראות את זה כשם הוויה בתוך לא. זה ושם...
לא, אחד בתוך השני.
ממש, אפשר לחתוך את זה גם ליוד, א', ה', ואז לראות את שם הוויה עם עוד ה' בסוף, לדוגמה? ככה לראות את זה כמילה אחת?
כמילה אחת.
אפשר?
צריך.
מילה אחת צריך לחתוך את זה כשתיים?
לא. זה, המנגנון הוא, כדי לעשות את זה פשוט, אומרים לך שזה שני שמות, אבל את צריכה לראות את זה אחד משולב בתוך השני.
משולב? לראות את שתי השמות בתוך
השני? בתוך שם אחד. כלומר, י' של י' כו"ק, א' של אקי. ה' של י' כו"ק, ה' של אקי. ו' של י' כו"ק, י' של אקי. הנה, אני אומר לך את זה.
כן, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל מבחינת הראייה... אז אוקיי,
אם את לא, זה נקרא אם את לא מומחית, לא בקיאה, צריך לראות את זה, לצייר לך את זה, תכתבי לך את זה במחשב. אם את בקיאה בזה, את עוצמת את העיניים ואת רואה.
אז מה שאני עושה, לדוגמה, במקרים שאין לי את הדף, אז אני מחלק את זה ממש לאותיות.
אוקיי.
לצירוף של אותיות.
אז זה מדרגה, זה כיתה ראשונה.
בסדר.
כשתתקדמי יותר ותוכלי לראות את זה משולב, תראי את זה משולב.
כמו שיש בסידורים.
כמו שיש, שם זה שם הוויה ואדנות בסידורים. אבל פה זה שלושה כאלה. מאה
מלוכים.
כן, שלוש קומות בעצם. מוחים, מידות ומעשים. כן, ראש תוך בסוף. הוויה אקי זה פה, הוויה אלוהים זה פה, והוויה אדנות זה למטה. כן, שלוש קומות. שלושה משולשים, כן?
ביום שישי זה אחד אומר, אני לא יודע מה תפקיד שלך, הייתי בטיסה, אומר, אני קסה. שים סיוע אווירי.
יפה, תגיד לו אני כאנה. אם היה עם יריב, אמר לו, יפה. יריב היה מחבק אותו. שרחה.
וגם יושבת, שים סיוע אווירי. זה לא... מדויק. אחד המילים ששם יהיה, הוא אמר, יהיה זה בתרומת הראש.
קסה, קמה, קמה, יש הרבה שמות, נשאר את יריב.
משק שמיים, משק שמיים, שם אתה. משק זה קסה.
כן. מה אמרת?
עכשיו שבועיים למדתי את הדברים, הייתי מילואים שבועיים, זה מה שעשינו.
אז אתה במילואים למדת את כל הקסה, טוב. שבועיים.
השמות. במילואים למדת מילואים.
ואז נתגלה מלכותו. זה נקרא גילוי מלכות בכל העולמות, אפילו בעולמות התחתונים, מבחינת מלכותו בכל משל. בכל זה מלכות, כן? בכל זה 52. זה הוויה של מלכות. כן? השם ברך את אברהם בכל. וזה עיקר תכלית והשלמות. שבשביל זה הייתה כוונת הבריאה כידוע, ואז אחר ההוויה שמעלים הטוב מן הרע. כלומר, כשעושים את הבירור הזה של הניצוצות, אזי נעשה שם שלם, כביכול, בחינת השם אחד ושמו אחד. שהוא בחינת שמונה ימים. בחינת שמונה אותיות של שני השמות. אם הוא יצירה לך אותם כדי שתראי איך זה.
אני לא מאמין שלכם.
486.
אני רוצה שלמה. פותח את יודך.
כן. זה, הוא לקח איזה שם פה? הוויה. אדמי. כן, הוא שם את זה עם קוף, כן, אבל זה זהה. בסדר?
כי הוא... זה טעם של כל הקומה.
כן, נכון. וזה תכלית האחדות. צריך לעשות את זה עם השמות שלכם, דרך אגב. כלומר, כל אחד עם השם שלו צריך לעשות את השילוב הזה. לכתוב את שם הוויה מצורף בשם בשמו. למשל אני כותב יוד של יוד כבבקה, יוד של יואל. ה של יוד כבבקה, וב של יואל. וב של יוד כבבקה, א' של יואל. ה של יוד כבבקה, ל' של יואל. אז אני משלב את שמי בשם הוויה.
יש חמש אותיות.
מה? אז אתה ממשיך. האותיות הסיוביות ממשיכות לבד. כן, וזה כותבים את זה בסידורים. כן? בסידור תפילה, כן, זה טוב לעשות את זה.
בעמידה שם, בסוף?
לא, בתחילת הספר תכתוב את הצירוף הזה לעצמך. עד כאן להיום.
תודה רבה. תודה רבה.